שלושה דברים ניתנה התורה, באש, במים ובמדבר. באש שנאמר בהר סיני העשן כולו, מפני אשר ירד עליו אדוני באש. במים, בתהילים כתוב בפרק שאנחנו קוראים בחג השבועות, גשם נדבות תניף אלוהים, נחלתך ונלאה, אתה כוננתה. במדבר, היום היה ראש חודש, אלף לחודש סיוון, כתוב פירוש בתורה לגבי מתן תורה, בחודש השלישי, לצאת בני ישראל מארץ מצרים, ביום הזה באו מדבר סיני. ויחן שם ישראל נגד ההר, איפה היה הר סיני? כולם יודעים, כל העולם יודע. איפה זה? במדבר סיני. מה הסיבה שהתורה הייתה צריכה להינתן בשלושת המקומות האלה, בשלושת הדברים האלה? מה באה הגמרא להגיד לנו פה? ההסבר הוא, רבותיי, האש, דבר ידוע, הטבע של האש, שאם אתה מדליק אותו, אפילו נר קטן, גפרור, הוא תמיד עולה למעלה. וככל שתנמיך אותו, מחילה, ככל שתשפיל אותו, תוריד אותו למטה, הוא עולה. כל שכן אם זה לאהבה גדולה. הרמז הוא שהתורה נמשלה לאש, ולא כל דברי כאש נאום השם, הוא פטיש שפוצה צלח, היא תמיד עולה. היא העולה. והיא העולה על הכל. ולכן עם ישראל, במשך כל הגלות הארוכה הזאת, מאז שקיבלנו את התורה, התורה שמרה עלינו בכל הדורות. ואין דבר אחר שיכול לשמור עלינו כמו התורה. ולהפך, כאשר אנחנו שומרים על התורה, אנחנו שמורים. שחס ושלום, חלילה וחס, אם עוד לא עושים רצונו של מקום, או לא שומרים על התורה, אז המצב לא טוב. כאמור, אומר הנביא, ואנוכי נטעתיך סורק, כולו זרע האמת, ואיך נהפך כלי סורי הגפן וכרייה. אנחנו עם ישראל, צאצאים של אברהם, יצחק, יעקב, שהיו צדיקים וקדושים, שעבדו את הקדוש ברוך הוא באש ובמים, בכל מצב. והם מסרו נפשם על התורה, ושמרו עליה, בזכותם אנחנו קיימים, בזכותם העולם עומד, הם נקיים אבות העולם. הנביא מתלונן, איך נהפך לאיסורי הגפן, איך נעשינו חס ושלום, לא כשרים, לא טובים, עוזבים את התורה, עזבו את התורה, נסוגו אחור. זה אש, האש עולה למעלה, גם בנומד לך. שכל מי שהוא עוסק בתורה לא ידאג ולא יפחד שום דבר בעולם. כי התורה תמיד תעלה והוא תמיד יצוף, כמו השמן שצף על פני המים. זה דבר אחד. דבר נוסף, הדבר השני שהתורה נמשלה זה מים. מה זה מים? מה מים עוזבים מקום גבוה והולכים למקום נמוך? ידוע שיוצא מים מהמעיינות ויורדים מההרים, מקומות המושלגים. המים זורמים, תמיד הולכים למטה. יש מעיין, רק כלומר שהמעיין נובע, יורד המים, מים מחפשים שוב פעם איזה מקום לחלחל בתוך האדמה, נכנסים שם ועוד פעם יוצאים מאיזה מקום, ושוב הולכים, הם לא מפסיקים רגע. תמיד במצב של תנועה, עד שמוצאים מקום נמוך, לשבת שם, עד שעובדים אל הים, והים זה המקום הכי נמוך בכדור הארץ. אז המים עוזבים מקום גבוה למקום נמוך. מה הרמז פה? הרמז הוא, מוריי ורבותיי, שהתורה לא מתקיימת אלא במי שממית עצמו עליה. כמו שאמר התנא במסכת אבות, כך היא דרכה של תורה. פת במלח תאכל, ומים במשורה תשתה, ועל הארץ תישן, וחיי צער תחיה, ובתורה תעמל. ואם כך אתה עושה אשריך וטוב לך, אשריך בעולם הזה, וטוב לך לעולם הבא. כבר הגמרא עכשיו על הפסוק, לא תימצא בארץ חיים. שלמה המלך אומר במשלי, שהתורה אי אפשר למצוא אותה בארץ חיים. מה פירוש למצוא בארץ חיים? מה, יש ארץ חיים ויש ארץ מתים? מה הוא מתכוון? לא תימצא בארץ חיים. כוונה היא, אומרת הגמרא, אמר רבי יוחנן, לא תימצא התורה במי שמחיה עצמו עליה. אם אדם מחפש תענוגים, אוכל, שתייה, וכל מיני הנאות של העולם הזה, הוא אומר, אחרי זה אני אלמד תורה, אם יהיה לי אוכל, ואם יהיה לי שתייה, ואם יהיה לי מנוחה, ואם יהיה לי שלווה, ואם יהיה לי כל טוב, אז אני אלמד תורה. הוא חושב שאפשר ללמוד תורה עם תענוגים. זה לא נכון. הרמב״ם אומר, כמו שאי אפשר לשים בכלי אחד, אש ומים. או האש תשרוף את המים, או המים יחברו את האש. כך אי אפשר עולם הזה עם עולם הבא ביחד. אדם צריך להחליט מה הוא רוצה. ולא שהוא חייב לסבול. לא. הכוונה זה לא יחפש לעצמו תפנוקים, שלא יחפש לעצמו מעדנים, ושלא יחשוב שאם הוא רוצה ללמוד תורה, אז הוא ילמד תורה עם הנאות ותענוגים, ותן עליהם. הם יבואו לבד. זה כל גדולי ישראל, בכל הדורות. מסרו עצמם על לימוד התורה, אחר כך בא להם עושר, אחר כך בא להם כבוד. כמו שהפסוק אומר, סוף הכבוד לבוא. זה לא מתחילים עם עולם הזה, מתחילים עם מסירות נפש של לימוד תורה. לכן זה מים, זה נמשל למים, מים ממקום נמוך, ועוד. מים, מי שהוא ענוותן, מי שהוא רחמן, מי שהוא ותרן. תראה כמה הגמרא במסכת מגילה מביאה, בדף כ"ז, הגמרא מביאה כמה מגדולי התנאים. ביניהם היה רבי נחוניה בן הקנה. נחוניה בן הקנה הוא חיבר לנו תפילת אנא בכוח. והוא חי יותר מ-400 שנה, בנחוניה בן הקנה. הוא, בנחוניה בן הקנה, היה בזמן שהיה עדיין סוף בית ראשון, כי הוא ראה את חגי, זכריה ומלאכי, שלושת הנביאים, הם היו בבית ראשון, והוא העיד בגמרא, על מדוכה זו ישבו חגי, זכריה ומלאכי. הוא ראה איזה אבן גדולה, במה הייתה שחכמים היו יושבים, שאנשים היו באים לשאול שם שאלות. זה נקרא מדוכה, כמו שיש מדוכה שטוחנים שם, שם היו מבררים כל הלכה והלכה, כל שאלה ושאלה. אז הוא אמר להם, אני זוכר שהייתי צעיר, היה פה על המדוכה הזו, ישבו חגי זכריה ומלאכי, וכך פסקו. והוא חי עד חורבן בית שני. בשנה שנחרב בית שני, הוא היה בחיים, כי הוא שלח את רבי ישמעאל בן אלישע לעלות למרום, לשאול אם נגזרה גזרה על 10 הרוגי מלכות למות. אז הוא היה בבית שני, כמה זמן בית שני קיים? 420 שנה. תעשה חשבון, ועוד 70 שנה באמצע של החורבן, 490. בשנים האלה חי רבי נחוניה בן הקנה. ושאלו אותו תלמידה, במה הארכת הימים? והוא משיב להם, רבי נחוניה בן הקנה, מעולם לא עלתה על מיטתי קבלת חברי. אם היה מישהו שהכעיס אותי, הכעיס אותי היום, מחקתי לו באותו יום לפני שישנתי. ואם היה מישהו שאני פגעתי בו, או שהוא חשב שפגעתי בו, לא הלכתי לישון עד שלא הלכתי לבקש ממנו סליחה לפייס אותו. ותרן בממוני הייתי, אמר להם, אני ויתרתי, אפילו שהייתי יכול להתווכח ולהיבחם, אבל ראיתי שבן אדם לא רוצה, עזבתי אותו. והייתי כל הזמן, כל רגע לרגע, עוסק ולומד תורה ומנצל כל רגע ללימוד תורה. אז מה זה? זה לא תרנות, זה מים. המים עוזבים מקום גבוה ויורדים מקום נמוך. משה קיבל תורה מסיני. מה פירוש משה קיבל תורה מסיני? אנחנו יודעים, מי לא יודע את זה. אתה תפתח את התורה. מלא מזה שמשה רבנו היה עלה, עלה אליי ההרה וישם ותנה לך את רוחות העבד, ודבר אלוהים כל הדברים האלה למור, ועוד ועוד ועוד, ולסוף אתה רואה משה רבנו. מה החידוש? אלא הכוונה איך זכה משה רבנו לדעת את כל התורה כולה. כל התורה כולה הוא יודע. מאיפה הוא למד? איך הגיע לכל שמה שתלמיד ותיק עתיד לחדש, הוא כבר ידע. והוא זכה ללמוד תורה מפי השם יברך, האיש היחיד בעולם. די, עזוב את המצלמה. תאמין לי, זה רק מפריע לך. אבל אתה לא תלמד ככה. תוציא את הכוס, תצלק אותו, זה יצר הרע. את המצלמות וכל הקשקושים האלה, תלמד תורה בחשק, זהו. אז איך זכה משה רבנו לכל זה? היחיד שלמד תורה מהקדוש ברוך הוא, אצלו כתוב קיבל. אבל יהושע, הוא מסרה ליהושע. רק מסר. משה קיבל ממש קבלה למשה מסיני, הלכה למשה מסיני. למה? מסיני. הוא למד מהר סיני. איך סיני, ההר הכי נמוך, מה זה נמוך? הוא גבוה, אבל הכי שפל. מי זה ההר הכי שפל שם? זה המלאך הממונה עליו. היה בשעה שבאה הקדוש ברוך הוא לתת את התורה לישראל, עמדו ההרים, הכתוב שמה, למדת לצדון, הרים גבדונים. מה זה גבדונים? יש לכם גיבנת. נו, וחשבו שהכוונה הרים גבדונים, הרים של גבינות. אז הם מייצרים הרים גבינות, כעת בשבועות. אבל זו הכוונה. גבדונים זה גיבנת. יש רצו להביא משם ראייה שאוכלים גבינה בשבועות. והפסוק, למדת לצדון, הרים גבדונים. טוב, זה רמז. אבל זה גבינה וזה גיבנת, זה שני דברים. מה זה גיבנת? למה גיבנת? אלא הגמרא עוברת. שעה שבאה הקדוש ברוך הוא לתת את התורה לישראל. אז הוא בא לתת את התורה, הר סיני הוא קרא למלאך הממונה. עכשיו לכל הר יש לו מלאך. שר ממונה עליו. הוא קרא לו, אמר לו, אני רוצה לתת עליך את התורה. אמר בסדר. שתק. הוא לא דיבר. מיד שמעו התבור, הכרמל והחרמון, ולשלושה ערים בארץ ישראל, גבוהים, ענקים, המתנים. מי זה הערים? הערים נעקרו משם ובאו לסיני? לא. המלאכים שממונים עליהם. המלאך של התבור בא לסיני. המלאך של הכרמל בא לסיני. המלאך של החרמון בא לסיני. ואמרו לו הקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, אנחנו בארץ ישראל. ואנחנו גבוהים ויפים ורחבים, ייתן לנו את התורה, למה זה נותן רק לסיני? והקדוש ברוך הוא מסתכל על המלאך של סיני, הוא לא מגיב. הוא לא מדבר, הוא יודע, הקדוש ברוך הוא כל יכול, הוא האבא של העולם, הוא הבעלים של העולם. אני יכול להגיד לו מה לעשות, מי אומר לו מה תעשה ואין מה לו מה תפעל, כי הכל מעשה אדם. מה עשה סיני? שתק. אמרנו שאומרו, סיני אתה שותק, עליך אני אתן את התורה. משה רבנו את כל זרה. כשהוא ראה את זה, אז הוא למד מהר סיני להיות ענב. משה קיבל תורה, למה? מסיני. לכן אצל משה רבנו כתוב, האיש משה ענב מאוד מכל האדם אשר על פני האדמה. הוא למד ממנו איך צריך להיות ענב. כאן אמרנו שכל מקום שכתוב בגמרא איזה משהו שההר דיבר אל ההר או דיבר אל הנהר, זה לא עליו, זה למלאך הממונה עליו. יש דומה לזה במסכת חולין. דף זן, הגמרא מביאה שם רבי פנחס בן יאיר. פעם אחת היה הולך לעשות מצוות פדיון שבויים. שמע על איזה יהודי שבוי באיזה מקום, צריך כסף לפדות אותו. לקח איתו כסף, הוא היה בעל חסד גדול. רבי פנחס בן העיר הוא חותנו של רבי שמעון בר יוחאי, חמי. הוא הלך לשם, והיה אז תקופת ניסן, לפני פסח. ימים שלפני פסח, המעיינות גואים, כי השלגים מופשרים, ויש המון גשם. החורף משופע במים. אז הנערות מלאים מים. הוא בא, הגיע לנהר גילאי, כך שם הנהר, בא לחצות אותו, אי אפשר לחצות, זה מים מאוד זורמים, חזק, זה סכנה. והגמרא אומרת, מים רוטפים, אסור לעבור שם. מה זה מים רוטפים? מים שהם זורמים, אפילו שהם נמוכים, סכנה. אל תעבור, כי הם יכולים לסחוף את הבן אדם. מה עשה? אמר לו, חלוק לי ממך. הוא אומר לנהר, חצה לי את המים, אני רוצה לעבור. ולמה? אבל אני הולך לעשות רצון קוני, אני הולך לעשות רצון השם. ולנהר, גם אני עושה את רצון השם. אני הקדוש ברוך הוא ברא אותי פה בששת ימי בראשית, ושם אותי כאן. הוא ברא את הארץ, הימים, התהומות, הנהרות, וכל אשר בהם, הוא ברא. אז ברא אותי כאן. אבל לא, אני הולך לעשות רצון קוני. הוא עונה לו, אתה ספק עושה את רצון השם, ספק לא, למה אולי תגיע לשבוי, אולי כבר פדו אותו, אולי לא יסכימו לבדות אותו, אולי לא יהיה לך מספיק כסף, מי יודע מה, ספק ככה, ספק ככה. אבל אני פה נמצא, זה ודאי. עכשיו יש לנו כלל שיש לי ספק בוודאי, ודאי לשמה, אין שמה מוציא מידי ודאי. הצד אתה אומר אולי, אין אולי. ענה לו, אם אתה חוצה, טוב. אם אתה לא חוצה, אני עכשיו גוזר עליך שלא יעברו בך מים. איתי אתה מתעסק? אני אגזור עליך שעכשיו מים לא יעברו בך. מיד עצר. הנער עצר. אחרי זה, היה איתו גם איזה גוי אחד, שהגוי הזה היה מלווה אותו, מחמר אחריו, עם גמלים, עם סוסים, מוביל איתו דברים, מובלות. אמר לו, תחלום גם לא, שלא יגידו כך עושים מבני לוויה. הוא מלווה אותי, פרשו גוי, אבל הוא מלווה אותי, זה לא יפה, דרך ארץ, אני צריך להכיר הכרת הטוב. הלך לו עוד פעם, עצר, ונתן לגוי לעבור. פעם שנייה. פעם שלישית, אומרת הגמרא, הגיע יהודי שהיה נושא על כתפיו חיטים. מקחת אותם לפסח, עכשיו הם חיטים נרטבים. בעיה. למה אם נבקעה החיטה, זה חמץ. אם חיטה שלמה עם הקליפה שלה, לא בא, אין בעיה. אבל איך תבדוק חיטה חיטה ואתה תדע בדיוק איזה חיטה נפקעה, איזה חיטה נכתבה. אמר לו, תחלוק לו, שהוא הולך לצורך מצווה, לעשות מצת מצווה. חלק לו את המים. נעצרו המים, היהודי עבר, אומר את הגמרא, הוא, שלוש פעמים, כמה גדולים מעשיו. משה רבנו קרא את ים סוף פעם אחת. רבי פנחס בן העיר קרא את הנהר שלוש פעמים. הוא שואל מהשמה, אם הוא מדבר עם נהר, אתה יכול לדבר עם נהר, זה עץ ואבן. דבר עם הסלע, תגיד לו לסלע. עם מי הוא מדבר? הוא מדבר עם המלאך שממונה על הנהר, הוא קרא לו. לכל עצם בעולם הקדוש ברוך הוא ברא שר, ברא מלאך למעלה. אנחנו רואים איפה יודעים, כתוב פסוק, אשר שר משטרו בארץ, כך כתוב באיוב. מה זה שר משטרו בארץ? כל עץ, כל עשב, כל פרח, כל פרי, יש לו מלאך שממונה עליו, מכה עליו ואומר לו, גדל. חושבים שהכל גדל לבד. לא, אין דבר כזה. השמש זורחת. יהושע בן נון אמר, שמש בגבעון דום. מי הוא מדבר? השמש? מאה פעם תגיד לדום. הוא קרא לשר של השמש, המלאך הממונה על השמש. ואמר לו דום, מה זה דום? הוא צריך להגיד לו עצום, מה זה דום? אלא דום, כשהוא אומר שירה, השמש מסתובבת. ממשיכה לנסוע. כשהוא מפסיק להגיד שירה, הוא לא יכולה, הוא עוצר. כאן זה כל הבריאה. אמר שמש בגבעון דום, וירח בעמק הילום. אז אני נמצא דיבר עם השר שלו. הנה, עכשיו, שני דברים למדנו, שהתורה נמסרה בהם, אש ומים. יש עוד טעם, למה זה אש ומים? ופעם התורה נמשלה לאש, נאמר לו, כל דברי כאש, נאום אדוני, פטיש לפוצץ צרה. מקום אחר ראינו שהתורה נמשלה למים, הוי, כל צמא, לכו למים. מה העניין? העניין הוא כך, שאם אדם יגיד, אני לא יכול ללמוד תורה כי חם לי, צריך מזגן, צריך מים קרים לשתות, צריך לנוח, לפוס, והיא לא תלמד מהתורה שהיא אש. ואם הוא אמר לך, קר לי, או רטוב לי, ולא התורה מים. בתורה יש גם אש, גם מים. שני הפכים, כלומר, בזמן החום לומדים תורה, ובזמן הקור לומדים תורה. יש מעשה ידוע, עם הגאון רב חיים מוולוז'ין. פעם אחת, היה איזה יהודי, שהוא היה סוחר גדול, מסתחר בעסקים. הסוחר הזה היה צריך לנסוע ליריד. ליריד היה בדיוק עירה סוף החורף, סמוך לחג הפסח. הלך הירדי הזה. צריך לקחת המון סחורות ליריד. צריך הרבה עגלות, מסעות שיסעו אותם. הלך הזמין אחד שיש לו הובלות, סוכן ראשי, שיש לו סוסים ופרדות ועגלות, כדי לקחת לו את כל הסחורה, לנסוע עם זה ליריד. אז הוא עשה איתו חוזה. החוזה היה כתוב שהוא צריך לקחת לו את הסחורות האלה והאלה, כך וכך טונות של זה, כך וכך טונות של סחורה בדים, כך וכך סחורה של עצים, כך וכך סחורה של כלים. אחרי זה הדרך, כך וכך סחורה של גבינות. תיקח לי את זה, ותוך חודש להגיע בזמן למים, יריד זה רק שבועיים. הוא מגיע אחרי, או באמצע היריד זה כבר לא שווה. אנשים כבר קנו, סוחרים כבר עשו עסקות, מה פתאום יבוא עכשיו? מי ישמע אותו? צריך להגיע בזמן ולתפוס מקום טוב במרכז היריד, וגם שכולם יסתרו עליו, שישמעו עליו, יש פרסום, יש זה. עשה איתו חוזה, וכתב בחוזה, שהוא אחראי עליו להספק לו את כל הסחורה ולהביא אותה בזמן למקום שבוע לפני היריד. נעשה בראש, מקדם ביטחון, כדי שיוכלן בינתיים להסתדר, להתארגן, לסדר את הסחורות. ואם הוא לא מביא לו את הסחורה בזמן, הוא פתור לשלם לו. לא ישלם לו כלום. ולאדרבה ישלם כנס בסך כך וכך. והוא מוכן לתת לו יותר על סמך זה שהוא יגיע עם הסחורה בזמן. ולפני הזמן. חתמו חוזה. והוא לא יכול להגיד טענות של כל מיני דברים וכל מיני עיכובים, אני יודע מה, הוא צריך לדאוג לכל מראש. חתמו את החוזה, והכל היה בסדר. והנה מקרה, היה חורף קשה מאוד. וירדו גשמים ושפלגים ברוח סוח, ברוח שערה, ואי אפשר היה ללכת שם להגיד. אלה המקומות של היריד, הערים הסמוכות, לא היה להם שלגים, לא היה להם זה, הגיעו הסוחרים. אבל זה, אם הסחורה שלו הוא היה בפולניה, להגיע עד אוסטריה, זה היה סיפור כבד מאוד. והרבה דרך, ונתקע, והאיש הוא העגלון ההוא, לא עשה את העבודה בזמן, הוא לא הביא חשבון שצריך לצאת עוד לפני הזמן, הוא יצא ברגע האחרון. יצא ברגע האחרון, נתקע. נתקע. פיתור. הגיע אחרי היריד, הוא אמר לו, מה אתה עכשיו מביא לי את הסחורה, אני עמדתי פה בתל, וכולם אומרים, לא איפה הסחורה שלך, ואני אומר, תגיע, מחר תגיע, מחר תגיע, מחר, מחר, יש מחר לאחר זמן, עד עכשיו, ואז תגיע מחר, ובטר, יש מחר לאחר זמן, בטר אחרי היריד. תמע אותו, אמר לו, לא, אני הייתי אחראי על עגלות ועל סוסים, אתה למצוא תירוצים, אבל לא על מזג האוויר. אז זה לא דיברנו, אבל לא נכון, כתוב בחוזה, כל סוג עיכוב שיהיה, אתה קיבלת עליך אחריות. אבל לא טוב, הוא היה שם, היה לו רב רפורמי. הלך לרב הרפורמי, אומר לו, טוב, תגמור אצל הרב, אחרי שהרב ישתוק, תבוא אליי. הוא הלך לרב חיים ולוזין, פסק לו, יש בחושן משפט מפורש, הלכה מפורשת. מי שקיבל עליו אחריות להביא סחורה בזמן זה וזה ולא עמד בזמן, חייב לשלם לו כל נזק שיהיה כתוצאה מכך. פסק הרב שהוא פטור לשלם לו את דמי ההובלה, ועד רבה עליו לשלם, אם הוא ירצה, יתבע אותו על סמך זה, שישלם לו פיצוי. טוב, הוא לקח את הפסק והלך. לאן הלך? לרב היה רפורמי שלו. רפורמי השוטה הזה שואל אותו, אומר לו, רגע, מה הרב פסק לך שצריך לשלם? למה זה היה בחורף? אבל התורה נמסרה בקיץ. התורה לא הייתה בחורף. אז טיפס, חושב שהתורה נמסרה לאותו יום. בא אליו, התחיל איתם את התארה הזאת, אבל מה זה שייך? התורה שלנו היא קיימת והיא נצחית בין בקיץ, בין בחורף. אין תורה, שולחן ערוך של קיץ, שולחן ערוך של חורף. זה אומר, מכאן נלמד האדם, באש ובמים. דבר השלישי, התורה נמסרה במדבר. למה במדבר? שוב, זה על אותו רעיון שאמרנו מקודם. לא תימצא בארץ חיים, לא מעבר לים היא, לא בשמיים היא, כי המצווה אשר, זה כך כתוב פרשת ניצבים, שאנוכי מצווך היום, לא בשמיים היא למור, מי יעלה לנו השמיים ויביאה לנו, ולא מעבר לים היא, כלומר מי יעבור לנו את הים ויביאה לנו. כי קרוב אליך הדבר מאוד בפיך ובלבבך לעשותו. התורה היא יד האדם. הפירוש לא מעבר לים. מי יכול להגיד שהתורה מעבר לים? מי יכול להגיד שהתורה בשמיים? יודעים, הייתה בשמיים וירדה לארץ. שמע מה רבי יוחנן אומר. לא מעבר לים, הוא אומר, אתה יודע מה? אתה אומר לי ללמוד תורה? חכה, אני צריך קודם לנסוע לחוץ לארץ. אני אעשה ספורה, אני אעשה קניות ומחירות, אני אבריח כסף, יהיה לי הרבה כסף, אני אוכל לשבת, אחר כך יהיה לי שקט, אין מה תורה. תגרנים, סוחרים, זה הכוונה, אני אעשה קצת כסף, אעשה קופה, ואני אעשה לי מה תורה. לא, לא מעבר לימים. ולא בשמיים מינים, אז לא שמיים מי שמקביע עצמו עליה. וזה התורה עוזבת אותו. בורחת ממנו. איפה למדנו? פרשת פוקד, כתוב שם. אז השיר ישראל את הסירה הזאת עלי באר עינונה, באר חפרו השרים קרון דבי העם, וממדבר מתנה, וממתנה נחליאל, ונחליאל במות, ומבמות הגיא אשר בשדה מואב, ונשקף על פני שמעון. מה התורה מספרת לי את כל התהליכים האלה? מתנה נחליאל. התורה דורשת, יש כאן דרשה, התורה זה לא רק פשט, התורה יש דרש. מתנה ממדבר מתנה, אם אדם עושה עצמו כמדבר הזה, שהכל דשים בו, דורכים עליו, מדבר מדבר משהו? לא. בא אדם חונה במדבר, מקים אוהל במדבר, שנה, שנתיים, בא מישהו שואל אותו שאלה? לא. אם הוא עושה עצמו כמו המדבר הזה, שהכל דשים בו, מתנה. התורה ניתנת לו במתנה. מה זה מתנה? בקלות הוא לומד אותה. בקלות הוא יודע אותה. אבל אם היא מתנה נחליאל. מה זה נחליאל? נחלו אל. אז הוא אומר, זה הנחלה שלי, האיש הזה. הוא לומד תורה, אני אוהב אותו. ובנחליאל במות. הוא עולה למדרגה יותר גבוהה, הוא לומד יותר תורה, הוא יודע הרבה יותר, ומכבדים אותו, כולם שואלים אותו. אבל צריך להיזהר, מבמות, אם הוא מתגאה, הוא רוצה להגיד, אני באפסי עוד, אני יש לי חוכמה, אני אמרתי תורה, אני השקעתי, מי אתה? אני גדול ממך, אני אגאה עכשיו, הגי, ייפול למטה חס ושלום. עושה בשדה מואב, ירד למטה חס ושלום. כן, מי שמגדיע את עצמו, סוף מהשפל. זה אמר לא בשמיים לי, ולא מעבר לים לי. אז לא יאמר אדם, כך אומר הרמב״ם, שמי יאמר אדם, עד שאני אעשה עסק, עסקים, או עד שאני אוכל ואשתה ואני שן, ואני אנוח ואני אצבור לי ממון ונכסים ועושר, בגיל 30 אני אלמד. אומר, לא יצליח, לא יגיע לזה. כמו שהמים והאש לא יכולים להיכנס בכלי אחד, כך תענוגים עם זה, זה לא בכלל. מימות משה ועד רבנו, מזה רבנו רבי יהודה הנשיא, רבנו הקדוש, לא מצינו תורה וגדולה במקום אחד. אין שני דברים יחד. לכן, אדם צריך לדעת, לימוד תורה צריך להשפיל את עצמו. מה זה מדבר? דשים בו. ועוד מדבר, שהמדבר נשאר אותו דבר. תיקח מדבר, תנסה לבנות שם בתים, לא הולך. יבואו חולות, נודדים, מכסים את הבית. חפש מים, אין במדבר מים. חפש חיים, אין. חיות, עופות, שום דבר, אפילו זבובים אין במדבר. כלום. מקום שמן. שיעה שממה. לגמרי לחלוטין. זה נקרא מדבר. עכשיו אומר, זה מדבר מתנה, מתנה נחלה, לכן ניתנה התורה במדבר. ואמר כי קרוב אליך הדבר מאוד, בפיך ובלבבך לעשותו. אותו לא שפיך ובלבבך לעשותו. אלא אומר האדם, הרבה פעמים אומרים לבן אדם, בוא תלמד תורה, ושמה ללמוד תורה? אומר, ששתדע מה אסור מה מותר, ושמה אני צריך לדעת? לא, אתה צריך ללמוד. אומר, מה זה משנה? אם אני אלמד או לא אלמד, מה זה משנה אם אני אתפלל או לא אתפלל? העיקר הלב. ומכירים את זה, זה לא התחיל היום, ולא אתמול, ולא שפשום. זה כבר 3,000-4,000 שנים, עוד הליצנים שהיו בזמן אברהם אבינו, היו אומרים כך. העיקר הלב, אני הלב שלי נקי, אני לא גונב, לא משקר, לא גוזל, לא עושה עבירות, אז אני נקי וצח כמו שלג. זה העיקר, הרי למה צריך להניח תפילין, שיהיה לי יראת שמיים? למה אני ראש ציצית? תראה השם, לא צריך להתפלל שאני אגיד שמה ישראל, שאני אקנה לפני השם. אני בלי זה כבר עובד את השם. גם הוא חושב, הוא טועה. והשני, הוא חושב, יש אחר, שיש לו טעות אחרת. הוא בא, אומר, העיקר אני אבוא לבית הכנסת מחר. אני אתפלל בלי לתקן מעשים. הוא ימשיך לגנוב, ימשיך לשקר, ימשיך להתנהג בבית עם אשתו בצורה הכי גרועה ואכזרית. ולא יתחנך את הילדים שלו. אני אתפלל, אני אקום בנץ. אני אהיה מעשרה ראשונים. אני אלך לבית הכנסת עם תלית ותפילין מהבית עד בית הכנסת. ואני, יש לי שלט, אני אסדר את כל העניינים ברקיע. פרנסה, בריאות, יבואו אליי אנשים, אני אתן להם מה שהם צריכים. אני אתפלל עליהם, אני אגזור, ובשמיים יקיימו. פה. לא זה לבד ולא זה לבד. צריך גם פה וגם לב. צריך בפה לקיים את המצוות בפה ולהתפלל 3 תפילות ביום וללמוד תורה בפה ופיך, אבל גם בלב. ואז בלבבך לעשותו. אבל אם לא ילמד בפה, לא עשה כלום. אומר רבנו יוסף חיים עליו השלום, מסל לאיש אחד שהתחתן, אז תמיד הקלה החדשה, איפה טבילת האש שלה, איך יודעים אם היא אישה מוצלחת או לא, זה החמין של שבת הראשון שהיא עושה לבד. התחלה מזמינים אותה, זה לפה, זה לפה. רק מתי שאומרים לה לעשות חמין, כבר הבעלה אומר לה די, נמאס לי כל הזמן להסתובב מההורים שלי וההורים שלך, מחברים לחברות, אני רוצה נעשה שבת בבית. תבשלי לנו חמין. יופי. אז פעם יוצא שרוף, פעם יוצא לא מושר כל כך, פעם יוצא עם קצת רוטב, לומדים. פעמים לוקח חודש, פעמים לוקח שנה, פעמים לוקח שנתיים, פעמים לוקח יותר. אחילה, למה אתה שם את הילד כלך? שים אותו על כיסא. לא, לא, זה אסור לפי עליך. אני לא סתם מעט. פעם עושה כך, פעם עושה כך, פעם עושה כך. יוצא חמין. אומר, אבל היה מעשה עם איזה קלה אחת. שפעם עשתה חמין לבעלה. עשתה לו עוף, מבולדן, אורז. מה עשתה לו בשר, מה עשתה לו חומוס, ומה עוד יש? שועית. אבל היה חסר תבלינים. מי לא ידע לשים תבלינים? עכשיו אוכל בלי תבלין. לא. אמר הפסוק, היה אכל תפל מבלי מלח, אם יש טעם בריר חלמות, כך אומר שלמה המלך, אי אפשר לאכול בשר בלי לשים לו קצת מלח. אומנם היום הבשר שלנו כבר ברוך השם מגיע מלוח, אחרי שהכשירו אותו מספיק די ויותר. וכן כל דבר שאתה רוצה לבשל, צריך לשים לו תבלין כזה, תבלין כזה עושה קצת טעם, עושה קצת מעניין את האוכל. והטעם יוצא טוב, אם יש טעם בריר חלמות. ועכשיו זה אמר לה, תשמעי, אני רוצה אוהב בתבלינים. שאל אותו, מה זה תבלינים? אולי יש בשוק של סוג העתרים, אתה יודע מה זה סוג העתרים? הסוג שמוכרים שם תבלינים. יש שם פלפל שחור, פלפל אדום, פלפל לבן, פלפל אנגלי, פלפל שוודי. יש שם אחרי זה הל, שקוראים לו קרדמון, יש קינמון. יש את יודע מה, יש מלא תבלינים. והיום ברוך השם, ואתה הולך, אתה כבר לא יודע, אתה מתבלבל. כל אחד צבע אחר וציור אחר יש לו. וזה בשביל לכזה, זה קרי, זה אני יודע, זה שמים בגריל עוף, זה שמים גריל בשר, וכל אחד יש לו איזה משהו. טוב, זאת הלכה לשוק, והיה לה כל הכסף של המתנות של החתונה, הזמינה. מכל דבר, כשראתה שזה הרבה כסף, התבלינים עולה, אמר לו, אין דבר, חצי קילו מכל מין, 20 מיני תבלינים, 10 קילו תבלינים מביאה. וואו, זה מספיק של כל השכונה. לשנתיים, קנתה, שמה בעגלה, והביאה את זה, הפועל הביא לה את זה הביתה, שלמנו גם עבור הובלה, שמה. עכשיו הביאה את העוף, אמרה בעלי, הוא יש תבלינים עם עוף, קנתה עוף, ולקחה את העור שלו, מילאה אותו, ושמה בפנים קפי פלפל שחור, קפי פלפל אנגלי, קפי פלפל לבן, קפי קינמון, שתי קפיות, שיהיה קצת מעניין, קפי הל, קרדמום. אחרי זה, מה יש עוד? קורקום. אז שמו קורקום, שמה חופן קורקום. ופפריקה, ותבלין כזה, וקרי, ועוד ועוד, ובהרת, שמה, ותפרת, העוף עד שמסכן, העוף התפוצץ כמעט. אבל, אמרה לו, זה חליפתך, תבורתך, כפרתך, תפרה אותו, ושמה את זה בתוך הסיר. שמה בתוך הסיר של החמים, שמה גם את הבשר, ושמה לידו את הירקות, ואת תפוחי האדמה, ושועית וחומוס, הכל, ומתבשל. עכשיו זה מתחיל להתבשל, תבלינים מתחילים לעשות רזולציה. מתחיל בלילה, כל השכנים מתחילים להתעטש. נכנס הריח של הפלפל, הריח של הקורקום, הריח של כל אחד מריח משהו אחר. וואי, מתחיל לשרוף האף והעיניים והאוזניים ולמקומות רגישים, השפתיים, כי כל העדים של התבלינים יוצא, נכנס אצל כל השכנים. כל השכונה, אומרת, מה זה? שמים ממחטות, לא יודעים מה לעשות, שוברים את החלונות. יו! סוף, טוב, עבר הלילה איכשהו עבר. לא יודע אם עבר בשלום, עבר זה עבר. הגיע הבוקר, הולך בית הכנסת, והוא מסכן מתעטש עם איזה כל אף שלו אדום, העיניים שלו אדומות, פנים שלו, אין לו לחיים כבר הכל, לחיים כערוגות הבוסם. שפתותיו של שדים נוטפות מור עובר. לא יודע מה לעשות, הגיע לבית, הוציאה לו את התבלינים, הוציאה את האוכל, שמה את זה על המגש, וואי, העדים התחילו. הוא אמר, טוב, אין דבר, נתגבר עליי, אני מחכה שיתקרה קצת במטבח. לקח את העוף פני, יכול למנוע, וואו, שורף לו איזה שריפות. אמר לה, מה עשית? אבל לא, אתה אמרת לי, אתה רוצה תבלינים? אמר לה, תבלין צריך קצת. יהיה אוכל, אם תבלין, זה הולך טוב. הוא אומר גם כאן. הוא אומר, אני הלב, הלב, הלב. הלב זה התבלין. אבל אני צריך בפיך ובלבבך לעשות שיהיה מורכב, שיהיה מעניין, לא יהיה כזה. זה אומר, לכן אדם צריך לדעת, קבל תורה, צריך גם בפה, גם בלב. אנחנו יש לנו חג השבועות שקרב הוא בא. הולך ממשמש ומגיע. חג יקר מאוד זה. הלילה שלו, תדעו, נכבדה יותר מכל הלילות. במדרש מובא שישראל אותה לילה נשארו ערים כל הלילה, חיכו מתי יבוא משה רבנו וייתן להם את התורה. אז כל הלילה לא ישנו. זכר לכך אנחנו לא ישנים. יש מדרש אחר, מביא אותו אבן עזרא, שאומר בגלל שלא, שישנו באותה הלילה, והיה צריך משה רבנו להעיר אותם, למה? ויום השלישי ויום הבוקר, ויהי קולות וברקים, וכל שופר חזק מאוד, ויחרן כל העם אשר במחנה, משה רבנו בא והוציא אותם נהר. אמר, לא מתביישים, הקדוש ברוך הוא הגיע, ואשמור את הבוקר, ואתם עוד ישנים, העיר אותם. לכן, צריך לכך, אנחנו לא ישנים, לא ישנים בליל שבועות. אז איך מסתדרים שתי המדרשים? אלא ישראל נשארו ערים. העם זה ערב רב. כתוב, ויעמוד העם מרחוק. מי זה העם? ערב רב לא רוצים לקבל תורה. אז הם הולכו לישון. אבל ישראל קדושים מהם. הם נשארו ערים כל הלילה. ובזוהר בשמעון בר יוחאי אומר, נשאר בלילה הזאת ולומד תורה כל הלילה. השם לומד תורה כל הלילה, זוכה ליפוק האיש אתה בשלם, אותה שנה עובר אותה בשלום. לא יקרה לו שום נזק אותה שנה. מה זה אותה שנה? לא הכוונה עד ראש השנה, עד שבועות הבא. ולעוד אין הזוכה שהוא ובניו ובני בניו יהיו גדולים בתורה, שנאמר ואני זאת בריתי אותם, אמר אדוני אחרי אשר עליך. ודברי אשר זמתי בפיך לרמוש ומפיך, ומפי זרעך, ומפי זרע זרעך, אמר אלוהי מעתה ועד עולם. אז כך זוכה. ועוד אומר רבי שמעון בר יוחאי, נכתב בספר הזיכרונות, של הקדוש ברוך הוא ספר הזיכרונות, והוא רושם כל מי שהיה ער בליל שבועות, ישב ועסק בתורה, נרשם בספר הזיכרונות לחיים. לכן אשרי אדם שנזהר בזה, ובליל שבועות יושב ער מתחילת הלילה ועד סופה ולומד תורה כל אותה הלילה ולא ינמנם, כך אומר רבנו ארי, אפילו רגע אחד, וילמד את כל התיקון מתחילה ועד סוף, לא יחסיר אפילו מילה אחת. זה שם ייחוד ותפילה שמתפללים לפני כן, מבקשים מה הקדוש ברוך הוא, ממליכים אותו, משמע ישראל ועוד. ואחר כך מתחיל את הקריאה, שלוש פסוקים מכל פרשה ופרשה, כל התנ״ך, זה 24, פשוטי קלה, מי זאת הקלה? השכינה הקדושה היא הקלה הקדושה שלנו. ואחר כך קורא את המדרשים, ואחרי זה לומד את החוקים והמשפטים, ואחרי זה לומדים הדרה רבה, עד אשמור את הבוקר, ולא לשכוח רבותיי, כל הדברים, לפני עלות השחר, עלות השחר, 4:09. לפני 4:09, ברבע לארבע, כולם למקווה. למה? אנחנו הלילות האלה סופרים עומר, כל לילה סופרים. נשאר לנו עוד 3 לילות, ואנחנו מסיימים. עוד 3 לילות מסיימים, כמו אדם שנטהר מטומאתו, ואחר כך הולך לטבול במקווה. משנגע באמת צריך לטמא 7 ימים. משנגע בשרץ, זב, זבה, נידה, כל אלה חייבים 7 ימים לספור לטהרתם. ואחר כך מה עושים לטהרתם? זה לא אוטומט לטהרתם. לטבול במקווה. גם אנחנו גמרנו את הספירה, בלילה האחרונה, בלילה 50, שזה ליל שבועות, ושבים לומדים בתורה, ולפני עלות השחר הולכים וטובלים במקווה טהרה, מקבלים נשמה מהכתר העליון. דרך מהכתר, זה נשמה. רק הכרת התפלל. מי שעייף מאוד ולא יכול להחזיק מעמד, ילך לשם שעה או שעתיים, התפלל בשבע. אבל לא התפלל מאוחר. זה יום חג השבועות, מתן תורה. כי עד שמה צריך להגיד אותה בזמן. אלה עם מקסימום 7, תפילה. כדי שיעמדו לעמידה כבר ברבע לשמונה, שלא יעבור סוף זמן קריאת שמע. או הכי טוב, מי שיכול לעשות את זה רצוף, ולא לישון באמצע, הרי הלילה הזאת ילך ישר לתבילה, מהתבילה יבוא בית הכנסת, עד שהגיע הזמן תפילה יקרא תהילים. אסור לדבר דברים בטלים בלילה הזאת. לא להיות בטל אפילו רגע. ואז הגיע הזמן תפילה, התחילת התפילה. מה לעשות? לחמם את האוכל? יש שעון, היום כל המקוואות יש להם שעון שבת, אין שום בעיה. היום כל המקוואות יש להם שעון שבת, מכוונים אותו אפילו שבוע מראש. הוא אוטומט, דולק, מחמם את המים. עכשיו גם לגבי... רגע, תני לי לגמור. לגבי החלפת המים וכל זה, היום יש מסננות ששמים אותם בתוך המקווה, הוא לבד מסנן את המים, יוצא מים צחים ונקיים. מסנן גם כן עובדת על שעון, היא כל איזה 24 שעות, עובדת חצי שעה, עושה לך מים צלולים, כאילו עכשיו יצאו מה... עד איזה שבועיים, שלושה, צריך להחליף. אבל זה היום. וזה גם נקי מחיידקים, נקי מהכל. אפשר, יש לכל דבר, יש פתרונות. גם מקווה אפשר לטבול, מים פושרים, אין בעיה. אז ברוך השם, מבחינה זו, לא צריך לדאוג. אז מה ההבדל? גם בליל שבועות, זה, יש לי 12 שעות לפני כן כבר, עד שנכנס החג. אז גם ה-12 שעות האלה, מה עשיתי? גם כן, יש שעון. אז אותו דבר, אם יש שבת לפני כן, אין שום בעיה. בעיה של החלפת המים, אז יש כאלה ששומרים מקווה מיוחד בשביל שבועות, שומרים אודולוגים שיכנסו אליו, יש. היום את המשאבות האלה, היום ברוך השם, מבחינה זו הכל השתכלל, הכל משוכלל ויש פתרון לכל דבר. עכשיו לגבי הסעודות, יכין את האוכל הכל, גם בשביל הלילה כדאי להכין מלפני כן, ובלילה יבואו רק יחממו את האוכל ויוכלו לאכול את זה, ולמחרת חמין אפשר להכין בליל שבועות עצמו, מה שאדם אוהב לאכול ליום אחד עצמו. לא ישכח לעשות קידוש עם הבדלה וישאיר נר דולק, שידוק 36 שעות לפחות, כדי שיוכל להבדיל עליו במוצאי שבת, נעשה את הכל כמו שצריך, זה יום מתן תורה, ביום הזה צריך להקפיד על ההלכות ועל כל החוקים והמשפטים של התורה יותר משאר הימים. להראות לקדוש ברוך הוא, אנחנו אוהבים אותך, אוהבים את התורה שנתת לנו ושומרים עליה. ולמה? כי היום הזה זה יום שקובע לאדם ללימוד תורה לכל השנה כולה. גם את הילדים. צריך לעשות הכל לחבב עליהם את התורה. תראה, לא כך כתב שהם לוקחים לוח של א' ב' ומורחים עליו דבש או איזה מיני מתיקה, נותנים לילד ללקק ואחר כך אומרים לו לקרוא. וזה סגולה היום הזה שהילד יהיה חכם בתורה. אז יש היום כל מיני פיוסים אפשר לפייס אותו, לקרות לו איזה הפתעה, איזה דבר יפה. לקחת אותו ביום שבועות, אפילו כמה דקות ללמוד איתו. הילד לומד תורה ביום הזה, הנשמה שלו מאירה לכל השנה. גם אנחנו המבוגרים. מי שלומד תורה ביום הזה, אפילו מעט, זה כמו הרבה בזמן אחר, כי אנחנו מקבלים נשמה להחכים בתורה לכל השנה כולה. זו הזדמנות פז. לכן צריך לנצל את היום הזה, ולהודות לשם שהחיינו וקיימנו והגיענו לזמן הזה, והגענו לחג השבועות הזה הנפלא, ואז נקבל את התורה, כי כל שנה מקבלים את התורה מחדש, ולעוד שנה. כך נזכה עוד ועוד ועוד לחגים ומועדים, אולי נזכה החג הזה כבר לעשות אותו בבית המקדש יחד. כולנו נשמח שם עם האבות הקדושים, עם הקדוש ברוך הוא. אני רוצה לברך אתכם שתזכו לשנים רבות, נעימות וטובות.